יום שלישי, פרשת תמר, י"ז לעומר. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים נפלאים, דברים שהתפרסמו, והיא נוגע למצב שהיה בימים האחרונים בארץ ישראל. באחת התקופות המתוחות והעשרות שהיו לפני כמה שנים, בעקבות עלייתם של כמה פוליטיקאים להר הבית, פרצו מהומות, מהומות דמים בכל רחבי הארץ. הובא במוסף שבת קודש של יתד נאמן שיחה עם הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, שקשורה ומתאימה גם לימינו אלה, כשדרום הארץ היה נמצא תחת מטח טילים של האויבים, ברוך השם זה פסק, השם יעזור שזה יהיה ככה תמיד. אנשים מפחדים לצאת לרחבות, שאלו את רבי יצחק זילברשטיין, מרגישים פחד, איך מרגיעים את הציבור? אומר רב זילברשטיין שליט"א, אנחנו אומרים בפיוט ויעשו כל לעבדיך ובהם נוראים. ואיזנך לצצביהם, ויחקרו עם פסליהם. ראיתי פעם נוחי שעוזב את האבויזור שלו. תשמעו סיפור של סבר שלמה בורשטיין זצל, תלמידי ישיבת מיר שגלה לשנחאי. הרוב שהישיבה שכנה בשנחאי היה נתון להפצצות רבות. בגלל שהוא היה קרוב לנמל, היה בו מרכז מסחרי גדול. הועלתה הצעה לעבור לעיר אחרת, אבל מנהיגי הישיבה, רבי שמואלביץ, רבי חיים לוינשטיין, אמרו שהדרכים בחזקת סכנה ולא מנהלתים מסכנה על ידי שבאים לתוך סכנה. היו רבים מהתלמידים שלא עשו גורר על הגרור, יצא להם הפסוק, וגנויסי על העיר הזריס לא ישיעו למעני ולמען דוד אבני. אחרה יותר רורה מזה אין. ומחרת הוא מספר, נראו לפתע עשרות גויים עובדי אלילים, סינים, שנדחקו לכניסה לבית הכנסת, הצטרפו בפתח, היה פתאום רעש גדול של הפצצות מבחוץ, כשהסתיים הרעש, אז כל הקבוצה הגדולה עזבה. אז הוא שאל אותם, למה, שלמה בורשטיין, אני אספר, הוא שאל אותם, למה נכנסתם לכאן? אז הם ענו לו בגלל ההפצצות. כל אנחנו נכנסים לכאן, הוא הסביר לו שכל הם נסיע להכן בשביל את ההפצצות, כי יודעים שזה מקום מוגן. אמר שהוא הסתכל על הבניין, לא נראה שזה מוגן, אבל הגוי הסביר לו, זה הבניין היחידי כאן שמעולם לא נפגע בהפצצות. וכל תושבי הרוב היהודים שזה מקום מוגן. סיים אותו נוח. אז אומר רב שלמה בורשטיין, רב זילברשטיין, יש להם עובדי זור שהם לא עוזבים אותה. בגושת ההפצצה, ויזנחו את הצבאים. כולם יהודים שפה שנומדים תורה, זה מקום מוגן. תחשבו לרגע מה רב זילברשטיין. העולם הערבי שנוסעים לארץ ישראל, הוא לא עוין אותנו. מדובר במיליוני בני אדם. אם נכנסים לארץ הקודש, מאות מיליונים. חלילה וחס, לא יזכר שם ישראל, ואנחנו חיים וקיים בניסי ניסים. נכון, יקוץ ונמשיך, יש צרות. אנחנו נמצאים כאן, וכולם יודעים שהמקום הזה מוגן. על אף כל הצרות, גם הגויים יודעים ורואים שהמקום מוגן. מה צריך לעשות בשעה קשה כזאת? הנביא, ישי, זועק, חיד לו הרה. הרדק מפרש, חיד לו לכם, מלערה איש לאחיו. כואב הלב, אומר רב זילברשטיין. כואב הלב לראות לפעמים איך שאנשים מתנגחים אחד בשני. צרותיים גדולה בין שכנים, שלום בית ראו בין בני זוג, כל מיני מריבות השטויות. דיברו לשנור רכילוס אחד על השני. צריך לדעת, הוא אומר, שכל מריבה, כל מריבה זה צרה. אם היינו מסתכלים על כל מריבה בין אחד לשני, ויודעים שזה עלול לגרום לעוד יהודי להידקר חלילה, לעוד יהודי להיפגע מאיזה אבן, היינו רואים אדם שרב עם חבר או שלא מפרגן לו, או מדבר עליו שנור, היינו צריכים לרוץ ולזעוק. תפסיק רחמנות, אין לנו כוח לעוד פיגועים. הדיבורים שלך מביאים פיגועים. צורת ההתנהגות שלך מביאה צרות לא עם ישראל. מביא חולאים קשים, ואז זה עזרה לשם ימצא. זה בסור מרע, אומר רב זילברשטיין, אבל יש גם מעשה טוב. דבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות וללמוד, לחשוב על קושייה, לשנים פרק משנייס. תראה רמגנו מטלה, ככה אמרו חזל במקס. אומר רבי יוחנן, מנהל לדברי תורה, שהם קולצים, שנאמר, יש בצור במיבו, ומה כתוב אחרי זה, וזו יסתו עירו. מה זה קולטים? אם הלכה מעובס. אחד שלומדים בקול, אחד שנוסעים באוטובוס, תגיד איזה דבר תורה בקול, שזה הגנה טובה ביותר. אין לך שמיר הגדולה מזו, שיעור, לימוד שיעור בקול רם. והגמור בעירובין אומרת שכל בית שיש בו דברי תורה בלילה לא נחשב. מסבירה שכל בית שנשמעים בו דברי תורה, מסביר רבי נשחי, מה זה נשמעים? שהוא לומד בקול והאישה שומעת. אפילו שהיא לא מבינה. שמירה גדולה לאוטובוס, זה לימוד, בפרד עם חברוס, האוטובוס נפח לו בסמדרש. אם המרצחים ממחשימה, מוצאים לפגע באוטובוס, זה לא אוטובוס, זה בסמדרש. סנדר שלא מתפוצץ, הוא אומר לי, תתבטל למחשבה רע. הוא אומר, רב זילוס, אני אספר עוד סיפור שספר בשלמה בורשטיין, שאל על ארץ ישראל, הוא פעל הרבה יידישקייט בחדרה. בצעירותו למד ברדוביץ', סרבל חונן, אז שם יהודי בשם חייקל, שדאג לכלכלה של הישיבה, כל בוקר הלך נסע גדול למאפיות, לבקש לחם לבחורים. מהמאפיות היה פונה להיטלר לבקש בשר עבור הבני ישיבות החלושים. חדר אוכל איפה היה? בבית של רב חייקל. הוא בעצמה דואג לסדר את הבחורים באכילת התוג שהייתה מקובלת בימים מהם. כשבשלם הגיע לשיעור גבוה, אז הוא אכל בעצמו את רב חייקל, והוא עוד דבר מעניין. על שולחנות, קרוב שנשאר שעריות לפעמים. אומר, לא היה אפילו זבוב אחד במקום. בחצר של הבית, ליד החנות, בחוץ, היו זבובים, אבל פנימה לא נכנס שום זבוב. והבחורים דיברו על הנס הזה. כן, רבי יצחק זילברשטיין מוסיף, כמו שמספר בגמרא בברכה, עלי שענוב יש לו אור זבוב על השולחן. ככה ברנוביץ' כולם דיברו על הנס הזה, אם זה תורה וזה השפעה על עולם הטבע, אי אפשר להתנתק מהתורה. יום אחד רואה רב שלמה את אחד מהשירי העיירה, קראו לו דרייצ'ין. הוא היה עשיר גדול, למרבה הצער, הוא נהיה פקוירס, אפילו עם כיפור להמגיע לבית הכנסת. הוא רואה אותו מגיע, מסתכל על הזבובים, אחרי תקופה יצאה, שמה שהוא חזר לדרך הישר, מה גרם לו? הזבובים. מספר שהלך בעצמו לראות את הנס, ניסה לדחוף את הזבובים פנימה, לא הצליח. אז אמר, אם בכוח יהודי פשוט כמו רב חייקל לשבש סדרי בראשית, אז העולם לא כמו שאני חושב, הוא חזר דרך הישר. רבי יצחק זילברשטיין מבקש לסיים בסיפור שסיפר לאחרונה אחד מרבני ארץ ישראל, כפי שהוא שמע מבעל המעשה בעצמו. הייתה רכבת ילדים שהמלך האנגלי הציג ממלטונות ההשמדה הנאצי. הגיעו לאנגליה, המלך החליט לעשות תהלוכה בדרך ללונדון, והילדים יחזיקו את הדגלים של אנגליה. היו שם שתי ילדים שהלכו ביחד, באמצע התהלוכה שם לב ילד אחד שהחבר שלו נעלם. הוא יודע לאיפה. מתברר שהוא רץ לכרכרה של המלך, קיבל רשות להתקרב, והוא לחש לו איזה משהו, והמלך רשם, אף אחד לא יודע מה הוא דיבר עם המלך, אותו ילד. אחרי חודש קראו לילד להיכנס לחדר שבנהל, ושם הוא פוגש את ההורים שלו. מתברר שהילד הודה למלך במרגשות על ההצעה של החיים, הוא ביקש ממנו להציל גם את ההורים, אמר לו שהחיים שלו לא שווים כלום. אם אין לו את ההורים, אולי המלך יכול להציל. אז המלך רשם את הפרטים ואת המקום שנמצאים והציל אותם. מה החבר של הילד, אם הייתי יודע שאפשר להציל על ידי המלך את ההורים שלי, גם אני הייתי מתאמץ ורץ למלך. כמו סרסקל גדול, אם היינו מודעים מכל הלב, שמלכנו מלך העולם יכול להציל, גם אנחנו היינו מתאמצים להגיע למלך. אנחנו ממשיכים פה עם דברים, דברי הספד על אחר מטוסוי של אברך הגאון החוסי והרב אהרון אייזנבלט זצ"ל. חשוב הלומדים בתוכנית כננשת של דירשו. קרם ביום בהיר, המתגלגל מסוף העולם ועד סופו. נותה שמועה, שמועה מעציבה, על פטירתו, הסתלקותו פתאומית ונותב שנת פרחתו של האברך, הגאון החוסי דרב אהרון כהן אייזנבלט. היה גאון עצום בתורה, אבותי הגינוס חסודים, בקי וחריף שגדולי עולם נדהמו מהכיף של הידיעות שלו. ממש נמנה על שורה הראשונה, העליונה של תמיד החומים וחסידים עובדי השם, של הדת חסידי בויאנה המעטירה. שמוע הקודרת התפשטה כאש בשדה קויצים, מיר מגורה ביתר אלית, עד ירושלים ושאר הארץ. בתוך כל אלו, אבל יחיד עשה לו ארגון דירשו, שהוא היה מחשוב הלומדים והנבחנים, המסיימי המחזור הראשון של קניין ש"ס, ובימים האלה ממש הוא התכונן למבחן הגדול של לקראת הסיום של המחזור השני. נולד בירושלים בשנת תשל"ח לאבא שלו, רבי דוד חיים טויזין, שנוצר דוד ושמעון דב, הכהן אייזנבלט. מגדול היה תלמיד חכמים ברמות, מרביצתו רב חבר ספרים רבי בענייני חיזוק, באמונה ותורת הנפש. הבן של הגאון הגדול שלמה אייזנבלט מניו יורק, שהמחשוב היחסידי האדמו"ר מבויאן זצ"ל. אמא שלו, תיבדל לחיים טובים, היא הבת של הגאון הגדול רבי משה חיים שנרלר, שאב בית זכר צדיק לברוכה, שהיה אב בית דין בקהילת מחזיקי הדס בשוויץ, בציריך. שם מנעוריו הוא ספג את ערכי בית אבויתו וזקנו, שפטור ועבוד הגמוס חסוד. בנערותו הוא לומד נדד למקום תוירי שבסרם בשוויץ, שם הוא קיבל תוירי מרבו הגוין הגודל, שור כיסא גדולה, ראש הישוב הרבו צריך לדוב קופלמן, תלמידי רבשים משקוב זוצה. ככה הוא עלה שם בישיבה הנפטרה בי בהרבה מעלות, שלגיע סטוירי, סיגל לעצמו עסק התויר בהתמדה מופלגת. תוך שהוא רוכש ידיעה עמוקה בכל מקצועות התורה. החברים הקוראים ספרים שבשך שנותיו כשהיה עברך כהלה, למה זכיר שמות שונות מרב שימן, שלא נתפסו בשער יושר, שזה הוא שמע מרבו הרב קופלמן זצן. מגיע לפרקו, הוא התחתן עם בת הגאון החוסר דוליצור קשר בשליטה, שוב יקיר חסידי ביאן, יחד הם העמידו את ביתם על אדני התורה. מיותו כהן מיוחוס, קבע מקום תלמודו בכל מיוחד ללימוד קודשים בירושלים שבין החומות. שם הוא קנה תואר אמפירו שכהל הגאון רב שמואל הכהן רוזובסקי זוצה, סידר את חיבושה בסינדרסים שיצאו לעולם. שקבעו את ביתה בשכונת הגפן בביתה הרלית בשנת תפשין סמך ב' הוא הפך והיה לפני היקרה שהביקה באור נכון, הקרין על כל הסביבות. למד בכולי בכל תלפיות של חסידי בריאן, כשמשנה לשנה התבלט יותר ויותר. פרק מיוחד בעבודה שלו היה העירה והזהירות בכל דקדוקי התורה והלכה הצרופה. הוא היה ממורי דחוש בנה, כל רגע מהחיים שלו היה מחושבן מדויק שלא יהיה לבטלה. כך המאמר פה מספר דברים נפלאים עליו, עוד ועוד, עליו, על הפטירה ועל הלוויה, על המשפחה. מזמנים לקרוא את המאמר הארוך והפותח ולהתחזק, להתחזק הלאה. אנחנו ממשיכים, הסיפור היום הוא יזור בגחלבן של תמיד החכומים. מה ששווה אברך אל האדמור הקדוש, אומר אבו חצר הזה צל, והפציר בו, הפציר בו שיבטיח לזרע של כיום. אז הוא אמר לו, תדע לך שהרב שסידר את הקידוש עם החופה שלך, הוא נפגע ממך, צריכים לפייס אותו. דמו של אברך קפה בעורקיו, מי שסידר את קידושים, היה עומדו בפרוברסקי, זה ראש וספונביץ'. היה במשך כמה דקות בהלם, כשהוא נזכר שקרה שם משהו. וחוטונים ביקשו להוסיף כמה תנאים שבדרך כלל לא מוכנסים לכתובה. רב דוביד פסק שלא יסכימו. רב דוביד פסק שהוא לא מסכים, ואם יוסיפו לא יסדר, הוא לא יסכים לסדר קידושים. ואחד המחוטונים הגיב מתוך לחץ, השעות החוצות, ואין ברירה, אגח, אין ברירה, חייבים להוסיף גם רב דוביד לא יסדר קידושים. טוב. רב דוד קם ללכת, ורק אחרי כמה דקות התשתם חוטונים ורץ אחריו במהירות להחזיר אותו. תוך כדי שהם מבטיחים לו שהכל יהיה כמו שהוא רוצה בדיוק. רב דוד רק הרוח ושפל הברך, חזר בשמחה, סדר קידושין, הכל בעל מקום משונה. אלה שמסתבר שמהשמיים, מהשמיים לא הסכימו למחול על הפגיעה, כחץ מקשת, רץ אותו אברך. אלמנו של רב דוד בני ברק, שטח בפניו בבחיות, את הבקשה שיהיה למחול לו. אמר לו רבי מאיר, רבי מאיר אבו חצי רגילה של בוא נעשה כבוד התואר ומפריע כאן. רב דוד היה עמום וכאוב, הוא פרץ בכי מזעזע על כך שבגללו נמנע זר של כמה מזוג יהודי. הוא הצהיר מפורשות, שהוא מוכל לגמרי ואין כאן מצידו שום שמץ של כפי די חלילה. עוד באותו ערב, חזר אל האברך, חזר אברך אל רבי מאיר, סיפר לו שהוא סגר מחילה. אברך לא זז מביתו עד שהוא הבטח לו זר של קרן בתוך שנה. וכך הווה, תוך שנה, חבק האברך בן זכר במזל טוב. יש לציין שכשהילד נולד, טרח שבו בלהגיש לאברך מתנה גדולה, אני אפס את ההורים שלו, על כך שבגללו, אני גרמה להם אותה עגמת נפש. יש דברים נפלאים שפרסם הרב לוגסי, שליטה בבית יעקב פרשת נאטס בעובה במאמרו של הרב וייזלר במבשר תורני לפני כמה שנים. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע כי לחמו יהיו. ספר היושור לרבינו תם כתוב שכמו שקיום הגוף תלוי באכילה ושתייה ושינה ובלעדם הגוף לא יכול להתקיים, כך גם קיום הנשמה, החיות שלה, הטהרה שלה, כלי בעבוד את השם, קיום המצוות, לימוד תורה. ואותו דבר להפך, כמו שבעיני הגוף, הסימן לאדם שהוא בריא, שכל היום תפקידים כהלכה, שיש לו תאבון לאכול ולשתות, ואם חס וחלילה הגוף חולה ומאבד תאמון של האכילה, כמו שכתוב, שלא יחיל תסחל את נפשו ויגיע את שערי מוות, כשאדם מגיע לשערי מוות, לא מסוגל אפילו לראות אוכל מול העיניים. מספר הרב ישראל גרוסמן, לדברים נפלאים שמתפרסמים בספר לב ישראל, שהוא פעם הגיע לבית חולים, לבקר חולה, לידו שכב חולה שהיה במצב מאוד קשה, והחולה השני, אותו אחד שכב במצב קשה מאוד, הוא בקש שאני אסלק מעל השולחן סמוך את המגש של האוכל שהכינו לו, ובדמעות הוא אמר שהוא לא מסוגל לראות האוכל. כמו כן אומר רבינו תם, שבעניין נשמה עם הנשמה מלוכלכת בעוונות, פשעים, היא מאבדת הרצון והחשק ללמוד ולקיים מצוות. כל עניין רוחני נעשה כבד על האדם, אבל מי שזוכר לשמור על האיברים בקדושה וטהרה, יוכל להרגיש נעימות ומתיקות התורה, עבודת השם. מרגיש צמאון רוחני, השתוקקות לכל עניין רוחני, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום. נחשפו וגם כל צונף של אחד צורס השם, לי בבשור ירענו על כל חיים. מספר שהוא שמע מהערוכות של בנה של הכהן רוזנפלד, זה צל, בזמן שהוא שימש בקוידיש כשריכת ובוידק, עד נושא הכהן מפנות בוקר לבית המטבחיים, בדרכו היה עובר סמוך למערת שמעון הצדיק. לילה אחד מעלילות החורפים של ירושלים, בחוץ ירד גשם זלפות, בלי הפסקה, רוחות חזקות נשבו בחוץ, לא ראו נפש חי ברחוב. רגל העבודה היה מוכרח, בבנה של לצאת מהבית, שעה דרכו במעונית. הגעתי לכביש הסמוך למערה, מספר, וששמעתי צעקות, קולות, קיבל צמרמורת, פחד, מי יודע, אולי איזה יהודי נמצא במצוקה, אולי נקלע בין הערבים שמאיימים עליו. הוא ביקש לנסוע מהנהג לכיוון המערה. אמר, מה הדבר? אומר רבי נשה, אין לי מילים יותר את המחזה המרגש שראיתי, לא מונקים ניסו פה. אדם עמד שם ליד שערי המערה, סגורים על מנעול ובריח. הראש שלו תחוב בין הסורגים של השער, גופו, מכף רגלו ועד ראשו, ספוג במים. גשם חזק יורד, אבל הוא צועק. כאל תרוג אלפי כמים, כנפשי תרוג אליך אלוקים. והוא מגביע את הקול שלו יותר וזה, אוי אוי, שמו נפשי אלוקים לכל חי. הסרב עבירו פני אלוקים, מי היה אתה אברך, לודאינו הצדיק, לא יגיד השם. אבל חוץ את רב שמואל שפירא זצ"ל, שוב אחת ידי ברסלב. ממשיך לך בזעקות, מרעמות ליבו, קהל טאורי, קהל טאורי. חששתי לברות שלה, אומר רבי נשה, ניגשתי, אמרתי לרב שמואל, יש לי כאן מונית, אם אתה רוצה אפשר לקחת לך הביתה. שמואל כנראה חשב לעצמו, מי יכול להופיע גם באמצע הלילה, אם לא הבעל דובור בעצמו, ואז הוא עשה את הראש שצעק, בעל דובור, אבק, תסתלק מכאן. ואז הוא המשיך לזעוק, קהל טאורי. דוד המלך עליו השלום אומר, אשראי שיורס השם במצווי סוף חופץ מועד. אז הוא אומר, אשראי שמפרש, מה הסימן לכך שהוא יראה השם? אשראי שיורס השם, מה הסימן? במצווי סוף חופץ מועד, שיש לו רצון, השתוקקות לקיים את מצוות השם. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים יעלומים מגדולי ישראל, ספר וגוין, הרב ז'וז'וק שליטה, פעם עד של הרב שטיימן, והרב יצחק לוינשטיין בא עם אברך, אז אמר שמדבר באברך יקר, לומד טוב בכולל, רוצים לעבור בכולל אחר, אז הוא אומר לך, אם אתה לומד טוב, למה להחליף? שם שאתה נמצא. טוב, הוא יצא, חזר, אמר, אולי לא לסבר טוב את השאלה, בכולל צריך לנסוע כל יום, ואם הוא יעבור, יחסוך את זמן הנסיעה. אמר לו, עכשיו אתה בדיוק לומד טוב, שם הסוף הגיע נצליח. למה לעזוב את עבודה לקחת הסוף? כלומר, אנחנו צריך נסיעה. הוא אמר לו, מה עדיף? מקום שאתה ודאי לא מתאום נסיעה, מקום שספקתי מה טוב לי נסיעה, ודאי מקום שאתה ודאי לא מתאום. הוא אמר, אבל אחר כך לא יקבלו אותי לכל השני. הוא אמר לו, מה עדיף? הוא אמר לו שוב, מה עדיף? מקום שאתה ודאי לא מתאום נסיעה, עם ספק שלא תקבל למקום אחר, או מקום שספקתי למה טוב בלי נסיעה, בוודאי התקבלת שם. טוב, אז אתה שואל לבי עוד צבור ועוד צבור, כדי לעבור כולל. רבינו ענה את כל אחד גדי אחרי כל הסברות, עדיף מקום שאתה ודאי לומד טוב ולא לעזוב. אחרי שהוא יצא, אז אמר הרב שטיימן, שענה ככה על פי דברי רב חיים וולוז'ין, שהוא כותב בספר בקטע ראש, אם מצליח באיזה מקום, באיזה עניין, אל ימהר לשנוא ישראל. כדברי הגמרא בבבא בתרא, שלא לסגור, לא לסתור בית הכנסת, זה שיש בית כנסת אחר. תחת סידור הגרו, וראה את זה בפנים. אז ראיתי שכבר ברגע הראשון תפס את כל הצדדים, ענה מיד במילה אחת. אנחנו משאירים דפיים בהלוך, אנחנו עובדים בסימן שני בצף ג', כיצד מערבין שתי חצרות שכל אחת מהן כבר עשתה עירוב בפני עצמה. כך בעלות נושאים מעניינים, נוכל לשמוע היום בשיעורים, בשיעור בשלוחה אחת, בשיעורים לפי הרבנים הגאונים, שנאמרים בטולטם, לסדול בתורה ולרוות נחת. כדרכן נלמד גם אנחנו תנאי הדפויים והלוחה. שתי חצרות, שכל אחת מהן עשתה עירוב חצרות בפני עצמה. ועכשיו מעוניינים דיירי שתי החצרות לערב אותם ביחד. דיירי כל אחת משתי נחשבים כאיש אחד, והרי זה כעירוב של חצר שיש בו שני דיירים, דיינו, שאחד מניח פד בתמות של כדרוגרת בבית חברו, וחברו לא צריך להשתתף בפד. ולכן יכול אחד מדיירי חצר אחת להניח פד משלו, בכמות של כדרוגרת, ואפשר להשתמש בשביל זה בפד עירוב של הקיים, של חצר אחד, אחד מבתי חצר בית, ודיירי חצר בית לא צריכים להשתתף בפד. לא צריך שהמניח יזכה את הפד לדיירי חצר אחת, כיוון שהם נחשבים כאיש אחד. ועל מכיוון... כעבור הזה גורם לריבוי עוברים ושווים לשתי החצרות, אני מדרש את הסכמה של כל דיירי שתי החצרות לעשייה. אם חצר אחת טרם הרווה עירוב חצרות בפני עצמה, אז אי אפשר לעשות עירוב משותף לשתי החצרות באופן שאמרנו. כי הרי דיירי החצר אחת לא נושאים כאיש אחד, על כל אחד מהם משתתף בעירוב, אם על ידי גביעת פת לכל אחד מהם, אם על ידי זיכוי פת לכולם. ככה הדין גם אם חצר אחת עוד לא הרווה לעצמה, ובכזה אופן אם חצר אחת השתמשה בפת העירוב הנפרד שלה עבור העירוב המשותף, והניח אותו בחצר השנייה, הרי הפת של העירוב מונחת בחצר שאסורה להם, כי העירוב המשותף לא חל, ומאלה גם העירוב הנפרד לחצר אחת עצמה בתו. גם אם אחרי שעשה עירוב משותף, הרבו דיירי כל חצר בפני עצמם, לא חל העירוב המשותף למפרע, אלא אם כן חזרו וסמכו עליו במפורש, לפני כניסת שבת, שהיא שעה תחולת עירוב. ראשית זה אוכל שנוקפה במחיצות שלא לצורכי דירה. היא מכונה כרפף שלא הוקף לדירה. יש אומרים שמותר לטלטל חפץ מבית המגורים לתוכה ולהפך על ידי עירוב חצרות. או כששניהם שייכים לאדם אחד ויש עשרים, כך גם פסק בשולחן ערוך, שעת הדחק ניתן לעכל. כרפף שלא הוקף לדירה שהשטח שלו גדול מבית צעתיים, כן, זה בין 1,150 מטר מרובע ל-1,658 לשיטות השונות. אסרו חז"ל לטלטל בתוכו לטווח של יותר מ-400 כדין קרמליס. אבל מותר לטלטל מקרפף לקרפף לטווח של 400. כלי ששבת בבית, ובדרך כל שהוצא לקרפף שלא הוקף לדירה והשטח שלו יותר מבית שעתיים, אסור להוציא אותו לקרפף אחר כמותו אפילו בטווח של 400. אבל עם שני הקרפפים שייכים לאדם אחד, לדעת המתירים מותר, וגם לדעת האוסרים, ייתכן שמקרפף וקרפף יהיה מותר. עד כאן מניין דפים והלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, חצרות, בין פרטיות, בין משותפות, גגות, בין פרטים, בין משותפים, ורחובות שמוקפים עם חיצה ולהפך, באופן שדינם כרשוס היוחד מותר לטלטל חפצים מאלו לאלו גם ללא עירוב חצרות. חפץ ששבת בבית, דהיינו שהוא שעה בבית בזמן כניסת שבת, שיש אומרים גם לאחר כניסת השבת, והוא הוצא לחצר, שמותר להוציא אליה חפצים מהבית הזה, אסור להעביר אותו לחצר אחרת שלא מעורבת בעירוב חצרות עם החצר הזה. ואם הוא הוצא לחצר שאסור להוציא אליה חפצים מהבית הזה, אחרי כל הפוסקים, אם החצר הזו עצמה מותר לטלטל אותו למרחק של יותר מ-4. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, נזכר מה שלמדנו, יריקה ברשוס הרבים, למרחק של 400. ויריקה ברשוס היוחד לרשוס הרבים. ולהפך, סורות מדאורייסה. ולמרות שאדם לא נוטל את הרוק בידו, הוצאת הרוק, כן, כמובן שזה מקום שאין עירו. למרות שהוא לא נוטל את, היד, את הרוק ביד, הוצאה של הרוק מהגוף נחלת להכירה את החבץ מקומו. וכמו כן, למרות שחבץ יעקור אותו ממקום שהשטח שלו פחות מ-4 על 4 טפחים, אין בו איסור הוצאה מדאורייסה, לעניין זה נחשב גוף אדם כמקום ששטחו ארבו על ארבו התפוחים. וגם אם הוא הושיט את הראש שלו והוציא את השפתיים מרשות לרשות, ואז ירק, הרי זה יוצא מרשות לרשות, כיוון שהפה הולך אחר מקומו של הגוף. כל זה אסור גם בקרמל איסור. בשולחנו ערוך משמע שגם באופן שמוציא שותיו לרשות האחרת, יש איסור הוצאה מקרמל איסור או לקרמל איסור. יש אומרים שבקרמל איסור צריך להקל בכזה אופן. עד כאן בעניין הזה. דף היום את הלמוד בבלי, למי מהתנאים נאמר תאית? האם פרה זקוקה ללדת כדי שיהיה לחלב? ואיזו בהמה העמידה שלושה דורות בתוך שנה? כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת ברוכז, דף קוף, הוא בשלוחה שתיים, נוכל לשמוע את הדף היומי, שנאמר בטוב טעם, במהירות ובבהירות, על ידי הרבנים הגאונים, ולרבות נחת ולגדול בתורה. ולקראת סיום, חפצים בו חיים. מי מאיתנו לא חפץ בו חיים, רבו ישראל? איזה זמן יותר מוצלח מימי ספירת העומר, לקפוץ על העגלה, להצטרף ללימוד היומי. האם יש חילוק, רבותיי, בין רכילות על ישראל באוזני ישראל, ובין רכילות על ישראל באוזני גוי? כזה ברחבת חיים, בלכות רכילות כלל זן סיף דלת, לא זה בלבד שאין חילוק. פעמים רבות הרכילות על ידי יהודי באוזני גוי חמורה יותר, ולמה? כיוון שעל ידה יכול לגרם לישראל נזק וצר. וכתב עוד החובץ חיים, ויש אנשים שנחשנים בזה עד מאוד, שמטילים מום בפני נוחי בסחרות שמחר לישראל, או במלוכי שעשה לו. בכל כך הגבנה, וזה מצוי שגורם לו עזק וצר, וכאן פעמים אומר החובץ חיים, יורד ממש לחב על ידי זה. נראה שגם בינינו, נראות שאנחנו לא חיים בין הגויים בדרך כלל, תרושה זהירות מיוחדת בעניין הזה, אפשרות המסחר הגלובלי רחבות, זמינות. כאן בארץ עצמם לא נדרים יחסי מסחר בין יהודים שאינם יהודים. ומכאן נבע הרבות חיים מהאיסור החמור של הלשנה על יהודי בפני גוי. סורות שגם היא הייתה שכחה יותר בתקופתו, אבל גם בימינו ניסה לחייה לקשל בה. למשל מהגוטובוס לא יהודי, קבלה מפועל בינן שם לא יהודי וכו'. כדוימי. אז הבור מצופים של דיר שומבים איזה נדירה החבות חיים במקום אחר. שהוא כותב על זה דברים מבילים, אבון הגודל מנסו, אינו שדל אפיקוירס, כופר בתור, כפס המיישים. גיהנום כלו אמר חבוץ חיים והם אינם כלים. ועבור זה יבוא בגלגול רבו ישראל בכלב נובח השם רחם. והחבוץ חיים יביא שמיישים נורא מהגוין, נסע פעם עם מגלון יהודי, הסוס, סתה לשדה של נוחי, והנוחי בא להקות את הגוין, והגוין נמנע מלומר לו שלא הוא היה הגורם אל העגלון. משום שבזה המלשין על העגלון היהודי לפני הגוי, שהעבדים תואר היהודי לא חייב לשלם, גם כן לא מגיע להכוי. אמר הגוין, שהוא המלשין, עד צריך לבוא בגלגול שכלב נובח, אולי המועילו להפלה שלו, אולי התורה ולא המצווה. פחד חודם. לסיום רבותיי, התחזקות יומית. פעל אבי סלברון מסלוני אומר שהשוטה חושב שאם הוא נתן תוקף הוא נותן לאחרים, החכם יודע שלא הוא נותן, הוא מקבל. צריך לדעת שמה שאדם נותן הוא לוקח לעצמו. בית נתנת זוק אל העני, נזכור שאנחנו מקבלים הרבה יותר מה שאנחנו נותנים לעני. כי בזכותו, בזכותו אנחנו זוכים לחיי נצח. עד כאן דברינו לעם רבותיי, שאל כולה המשך יום נפלא. הרבה עד ככה וכל אשר נפנה בו, חניות וגשניות וכל טוב סלם.